ניגון, נו, תעשה ניגון, שיהיה לנו חימום הלב. נו, מה אכפת לך? תהיה לנו משהו. La 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 להתחיל התוועלות חסידית עם השפת אמת. יישר כוח. אז אני אומר, פרשת תרומה מעוררת בכל אחד מאיתנו את הרצון הזה להתנדב. כן, לתת. לתת משהו. לתת מליבי, לתת מעצמי. את כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. האדם עצמו הוא מנדב את במשכן. זה מאוד מעניין שלא רק להתנדב כסף, זה החלק הקטן. התנדבו גם זמן, כישרונות, כן, הכל זה, לא לקחו סינים, הכל, כל מי שיש לו, זה בא ותרם, את הכוחות שלו, את הכישרונות שלו, את היכולות, לטוות, לעשות בכסף, בזהב, בתחלת, בנחושת, וגם את החומר, גם את החומר תרם. אז, אבל יש פה איזושהי שאלה, יש פה איזושהי שאלה מסוימת. מה השאלה? תראו, תן לכם דוגמה. יש, היה בזמנו דבר שנקרא מלווה ביטחון. שמעתם עליו? כשמדינת ישראל יצאה למלחמה, מלחמת יום כיפור ומלחמת שלום הגליל, אז כידוע מלחמות, חוץ מזה שזה מלחמה, גם זה עולה הרבה כסף. מלחמה. יקר. לעשות מלחמות. ולכן, אני אביא לך אחר כך, אין מספיק דפים. אני אשלח לך במייל. אני אשלח ממה, כי אין פה. ולכן, המדינה הטילה על האזרחים, הטילה מס כזה. היה מלווה. המדינה כאילו גבתה סכום מסוים מהאזרחים, מהמשכורת, הורידה, הלוואה, והחזירה את זה אחרי כמה זמן. עכשיו יש... אה? איך שלקחו? איך לוקחים לך? עשו, כן, עשו כאן לזה, אבל זה עשו גבייה חד פעמית, מס מיוחד, זה נקרא מלווה, מלווה שלום הגליל, מלווה, זה החזיר, המדינה החזירה, כולה לקחה הלוואה והחזירה זה לאט לאט כל הזמן. עכשיו יש בזה, אתה אומר, זה טעם לפגם כזה, מה, לוקחים כסף מהאזרחים בשביל לתת למלחמה, אין כסף למדינה בשביל דבר כזה. כלומר, יש דברים שאתה אומר, צריך לעשות אותם מהכסף של האומה, לא מהכסף של היחידים דווקא. ולכאורה, המשכן הוא אחד מן הדברים הללו, כן? קודם כל, עצם העובדה שאתה פותח את זה לנדבה, ואם לא יתנדבו מספיק, אז מה יהיה? אבל נגיד שאתה אומר, יהיה מספיק, אבל עצם העובדה שזה נפתח לכסף פרטי, ולא מובא מכסף לאומי, לכאורה זה היה צריך להיות הפוך. המשכן זה מקום כללי, המשכן זה עניין של השראת שכינה בישראל. יש לכל מדינה, יש לה את אוצר המדינה. גם לעם ישראל כבר יש כספים שהם כלליים, כן? ביזת מצרים וכו'. למה לא לעשות את זה מן הדבר הזה? ועם זה מתמודד השפת אמת בפסקה הראשונה. בפסוק, ויקחו לתרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, פירוש שצריך כל אחד לקח מן הכלל מכל פרט ופרט. כדי היית איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. כלומר, יש בעם ישראל, הבניין המשכן הוא איזה מין תנועה מיוחדת שהיא לקחת את הפרטים. כלומר, הכלל הוא נבנה מגיוון גדול מאוד ועושר גדול מאוד של פרטים שכל אחד נותן משהו. קטן.
כמו פאזל.
כן, כן. ובסוף יש איזושהי תמונה שלמה. אם זה היה רק הכלל, זה כנראה היה צבוע רק בצבע אחד. היו מספר אנשים מצומצמים שעוסקים בזה, היה להם איזה רעיון, זה היה כאילו משכן קומוניסטי. בסדר? היה שהוא כזה... השלטון קובע הכל. אם זה היה, כל אחד עובד בבית שלו, זה היה קפיטליסטי, כן. יש כאן איזה משהו שבו כל אחד נותן מעצמו, אפילו ברמת החומרים, אין זהות. אתם יודעים איך נראה בכסף מרוקאי? כן? אבל לא היום. מהמתחדשים, בית כנסת מרוקאי אמיתי. הוא שם מעבר ככה, תקר לו שיהיה לו פה לידו. הוא שם ויזה שטיח מהסבתא, שם לו לידו. הוא אחד סוגע תקיר בצבע הזה, הוא מכיר, כל אחד, מה שאני, אתה נכנס לזה מקום, זה נראה כזה, כן, מפורק מדי, זה לא זה. אז גם פה, כשאתה אומר למשכן, לכל אחד להביא זהב, לא כל אחד יביא את אותו זהב, אחד יביא כזה, אחד, יש בזה איזשהו מחיר מסוים באחידות. המשכן הוא כנראה פחות אחיד ברמת הצבע והחומר, מאשר אם היה נעשה כאשר רק קבוצה מסוימת הייתה עוסקת, אם זה היה נעשה מהכסף של הכלל. הוא קצת פחות אחיד, אבל כולם שותפים. הכלל באמת לא בא לבטל את הפרטים ולמחוק אותם, להגיד להם, אתם לא חשובים, רק אנחנו כאן קובעים. הכלל לא בא לרמוס את הפרטים, כן? ומן הצד השני הפרטים לא באים להגיד, בעצם אין כלל ורק אנחנו כאן, אלא הכלל בא להעצים את הפרטים. בוא, תן לי את החלק שלך, הטוב שלך, החלק המובחר שלך, כן? תן לי את החלק הטוב והמובחר שלך, נצרף אותו לעוד ועוד חלקים, כמו שהזכר, את הפאזל, אבל בפאזל, כל אחד נותן את החלק הכי טוב שלו. אני יכול לתת חלק אחד, והוא הכי טוב שלי. ואת זה ייקח מי שייקח, בצלאל, שהוא אומן הצירופים. אומן הצירופים. הוא יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. הוא יודע לקחת את הטוב מכל אחד, ולהפוך את זה ליריעה שלמה. איזה דבר זה, אה? אני רוצה לתת לכם דוגמה, ומיד ניכנס עוד פעם לשפת אמת. מי פה יודע לשיר יפה? לשיר. לא, לא, לא לנגן, לשיר. טוב, נשאל הפוך. נשאל הפוך, חבר'ה, מי יודע, מי פה מזייף? תגידו את האמת, נו, אה? כולכם מזייף, אני לא מזייף, נו. לא, בתוך ה... אצל אנשים רגילים, כל אחד, יש כאלה ששרים יפה, יש כאלה שמזייפים. יש לי בבית ילדים, יש לי כמה ילדים ששרים מאוד יפה, באמת, יש להם כל חווה, אבל יש לי, לעומת זאת, כמה ילדים שהם, הם תמיד על יד. הם לא, הם שרים, אבל זה תמיד על יד. קצת למעלה, אבל לא, אף פעם לא על ה... שזה כנראה מתחלק ו... כן, קיצור, גם בתוך המשפחה, גם למעלה, גם בזה, יש חלק מהסבים והסבתות יש להם כל יפה, וחלק מהסבים והסבתות יש להם כל יפה, אבל עוד פעם הוא על יד, הוא לא... אז אדם יחיד שר, אז הוא יכול לזייף. שמת עיניו לתופעה מדהימה שציבור אף פעם לא מזייף. אף פעם.
לא מרגישים.
לא, לא, הוא לא מזייף. אין זיוף כמעט בציבור. תשימו... כמעט ולא, אני בדקתי את העניין הזה, אמן לי, חזור ובדק, אני גם יכול להסביר למה. כי בציבור אני נותן את הקול שלי רק במה שאני טוב. כשאני שר, נגיד לי באופן אישי, קשה לי מאוד לרדת למטה, יש לי קול גבוה. אז אם יש שיר שהוא למטה, אני מתחיל להיות ולהתעקע, ואז אני מתחיל איכשהו, מתחיל, כן? אבל אם אני נשאר בציבור, ברגע שזה מגיע נמוך, מה אני עושה? אני שותק ונותן לכל הבאסים לדבר עכשיו. יש מספיק כאלה שיש להם קול של זה, אז הם יעשו. וכשזה עולה למעלה, אז הם שותקים ונותנים לכל הגבוהים לזה. כי בציבור, כל אחד יכול להרשות לעצמו לתת רק את החלק שהוא טוב, זה כאילו מקהלה אוטומטית, כן? אבל בלי שאף אחד אומר את זה, זה מקהלה אוטומטית, ונוצרת שירה מדהימה. איך אתה מסביר את זה שאתה לוקח פה במכון מאיר, בליל שבת, בעזרת השם, יהיו כאן מאות אנשים בבית הכנסת, בבית המדרש, והתפללו, וישירו שירים, ואנחנו בטוחים שזה יצא יפה. ואף אחד לא עמד להם ככה, ולא עשה בדיקת מקהלה לפני כן, וכל זה. אז זה נכון שאם יש מישהו שגם מזייף, אז זה גם נבלע, אבל אני חושב שזה לא רק נבלע, אלא זה פשוט קורה כי כל אחד תורם אל הכלל הגדול הזה את החלק הטוב שלו. לא הכל עליי, כי אם הכל עליי היינו מגלים שאני, יש לי חלקים גם לא טובים, ואז זה היה מזייף את הכל. אבל אני גם לא מבטלים אותי לגמרי, כי אם אף אחד לא ישיר ורק, אז זאת, אני מביא את החלק המובחר שלי, נגיד אל אחד דודי, כשאני יכול נשאר, כשאני לא יכול אני שותק, או מזמזם, או מלווה, או יורד טון אחד למטה, והסך הכל הכללי, כמובן, הוא הרבה הרבה יותר יפה ועוצמתי, מאשר אם היה שר את זה רק אדם אחד. נכון? יפה, אז בואו נראה את זה עכשיו. כי צריך כל אחד לקח מן הכלל, מכל פרט ופרט. כדי איתה, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנמצא בכל אחד נדיבות מיוחד, שצריכים הכל לקח זאת ממנו. ברשותכם, מוריי ורבותיי, עוד סיפור אחד. אתם מסכימים לספר לכם סיפור? אה? כן? רק אם אתה מסכים, שמואל. שמואל ולא צור. שהיית בשיעור, אתה יכול לדווח לשכינה. יש סיפור מאוד מאוד יפה, אני מאוד אוהב אותו, על רב לוי יצחק מברדיצ'וב ואדמו"ר הזקן. שני הצדיקים האלה נפגשו, זה קשור לשפת אמת באופן ישיר כמובן. שני הצדיקים האלה נפגשו, אנחנו בהתוועדות, תכף יהיה פה ניגון באמצע, יהיה משקה. השני הצדיקים האלה נפגשו, הייתה החתונה הגדולה, החתונה הגדולה, הבת של אדמו"ר הזקן, או לא זוכר כבר מי, הנכדים התחתנו ביניהם. הנכד, הנכדה מאלה של אדמו"ר הזקן, התחתנה עם הנכד של רבי יצחק מברדיצ'וב, ושני הסבים הגדולים נפגשים ביניהם, תארו לעצמכם מה קורה. בזמן שהם נפגשים בעיירה ברדיצ'וב, קורה מקרה אסון. והיה עוד איזה זוג של יתום ויתומה שהיו צריכים להתחתן. בדרך כלל היו מנצלים חתונות של גדולים, היו עושים כבר באור המקיף שלהם, אז היו עושים עוד חתונות, ככה לתפוס טרמפ. אז החתן, חתן יתום, היה צריך להתחתן בו ביום, ובאו וחטפו אותו, שמו אותו בכלא שם של הפריץ, גלגלו עליו איזה אשמה של חוב, והפריץ דרש סכום עצום כדי לשחרר אותו, זה 5,000 רובל. והחתונה באותו ערב. והכל הבוכה. אדמור הזקן אמר, בוא, אני אשחרר אותו. אמרו לו, איך נאסוף? גם אם כל היום נרוץ, זה הסכום עצום, 5,000 רובל, איך נשחרר? אמר, בואו איתי, שם את פעמיו, לא פחות ולא יותר, מחוץ לעיירה, היה יהודי, עשיר כקורח, בית מוקף חומות גבוהות, כלבים, לא נותן, הוא עשיר כקורח, וכל פעם שהגבאי צדקה באו לתת לו, לבקש ממנו צדקה לכל מיני צרכים, אומר להם, ודאי, ברוכים הבאים, זה אורחים חשובים, בטח צדקה, חכו לי כאן, היה עולה למעלי, לעלייה, את הגג, יורד להם ממטבע נחושת, אומר להם, בבקשה. היה שם עם זו, מה זה הדבר הזה? קופקה, הוא מסתלבט עלינו, כן, הוא עושה לנו זה, אז בהתחלה אמרו לו, אדוני, אנחנו צריכים, לא, לא, בבקשה, הנה, זה. שלב מסוים בגבי, אמרו לו, לך, כל הרוחות, זרקו לו את הפרצוף. ובשום פעם, מאז הוא לא הסכים שאף אחד להתקרב אליו. אז רב לוי יצחק אומר לאדמור הזקן, אתה לא יודע מה הסיפור של הבן אדם הזה, אתה לא מכאן, אתה לא מכיר אותו, אבל אין לך, הוא ייתן לנו קופק, חבל על הזמן, אנחנו צריכים להשיג 5,000 רובה. אדמור הזקן אומר, אני מסכים, תלכו איתי בבקשה, יש רק בקשה אחת, אל תגידו כלום. אני מבקש מכם לא להגיד כלום, פשוט תבואו איתי וזהו. אנחנו נכנסו אליו הביתה, דפקו בדלת, או, ברוכים הבאים, מה זכיתי, איזה רבנים חשובים, כל הכבוד, וכו' וכו', מה זה? ואז אדמור הזקן אומר לו, אתה יודע, קרה כאן מקרה מאוד עצוב, מקרה מאוד מצער, חתן, וממש נחטף, וצריך סכום עצום של 5,000 רובל, ובאז אני מבקש לך שאם תוכל לעזור במצוות פדיון שבועים, והכנסת קלה, וכו' וכו'. השיר הזה אומר, איזה שאלה, בוודאי. אנשים כל כך חשובים נכנסו, התרחתם את עצמכם עד אליי כדי לבוא. ובוודאי, תמתינו כאן, אני מיד חוזר, עולה, משתאה, חוזר, מביא להם קופקה. כולם רוצים לקרוא אותו, הוא יענו, הוא צוחק. מי, אתה צוחק על הגבאים, הוא צוחק על הרבנים. כן, אוי, בואו, רוצים, אדמור הזקן, מסמן לה, ששש. אדמור הזה לוקח את זה ממנו. אני רוצה להגיד לך, אני כל כך מודה לך. זה התרומה שלך, היא מקדמת אותנו, זה פשוט כל תרומה יקרה, פשוט תודה לך רבה אדוני, והולך לצאת. על הדלת הוא אומר לו, כבוד הרב, כמה אמרתם ש... רגע, תשמע, כבוד הרב זה קופק, תמתינו שנייה, עולה, חוזר עם רובל. עכשיו, אלה לידו, ליד אדמור הזקן, הם כבר בכלל רוצים לקרוא אותו כדי, כי הם חושבים שהוא ממשיך להסתלבט עליהם. יענו, עכשיו הוא מקודם בבית ה-10 רגעות, עכשיו אתה מביא לי שקל, רבנים חשובים. ואדמור הזקן מסתכל עליהם, הם שתקו. לוקח את זה ממנו, אומר לו, עכשיו, אילו, מה אומר ומה אדבר על הנדיבות שלך? אני פשוט מודה לך. הוא אומר את זה באמת, באמת, בלב שלם, לקח את הרובל בשתי ידיים, בא לצאת. על הפתח הוא רודף, אומר לו, רגע, כבוד הרב, שנייה, תמתין רגע, חוזר. אני פה אקצר את הסיפור, 10 רובל, 20, 100, 1,000, בסוף, וכל פעם אותו סיפור, אדמור הזקן מקבל את זה, בסוף הוא אומר לו, כמה אתם צריכים? הוא אומר לו, 5,000, כך. יצאו משם. כשיצאו, אמר להם, אדמור הזקן, תדעו לכם, האיש הזה כגודל העושר שלו, ככה היה גם גודל היצר הרע שלו וקמצנות. היה לו כוח להתגבר רק על קופקה, זה היה כוח שהיה לו. כל עוד לא קיבלנו ממנו את הקופקה, הגבאים הקודמים, הוא לא היה יכול להגיע לדבר הבא. כשקיבלתי ממנו את הקופקה, פתחתי לו את הרובל. כשקיבלתי ממנו את הרובל, פתחתי לו את העשר רובל, ולאט לאט שחררתי אותו. כלומר, כשאנחנו מקבלים, אומר כאן השפת האמת, לכל אחד מאיתנו יש נדיבות מיוחד. יש אחד של נדיבות של קופקה, ואחד של נדיבות של, 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 של מיליון. אבל לכל אחד יש איזה חלק מיוחד. כשיודע לקחת האדם ולצרף את נקודות הנדיבות כולם לכלל מבנה אחד, זה המשכן. שנמצא בכל אחד נדיבות מיוחד, שצריכים הכל לקחת זאת ממנו. ועל ידי התאחדות נעשים אחד. יכול כל אחד אז לקבל את שלו. וכמו במלאכי השרת, הכתיב וקרא זה אל זה, ומקבלין דין מן דין. מקבלין דין מן דין. עכשיו, רבי נחמן בכמה מקומות מדבר על נקודת הצדיק שיש אצל כל אחד ואחד מאיתם. יש צדיקים, צדיקי אמת, שהם פשוט צדיקים לגמרי בכל דבר. אבל כל אחד מאיתנו מיושבים פה, לכל אחד מאיתנו יש נקודת צדיק. נקודה מסוימת שבה אנחנו צדיקים. כלומר, אנחנו משיגים אותה בלי מאמץ. היא באה לנו כמתנה. אנחנו טובים בה. מה מטרת הנקודה הזאת? לתת אותה למישהו אחר. מקבלים דין מן דין. בוא תקבל את נקודת הצדיק שלי. ואני אקבל את נקודת הצדיק שלך. וכל אחד מאיתנו יקבל אחד מן השני, ואז התמונה תהיה שלמה. הצדיק יש לו את הכל. לנו אין את הכל, יש לנו נקודה אחת, אז אנחנו עושים את זה החלפות. ועל ידי התאחדות נעשים אחד. יכול כל אחד לקבל את שלו, כמו שכתוב במלכי השרת, וקרא זה את זה, ומקבלים דין מן דין. ועל זה כתיב, עושה שלום במרומם. במרומם. על זה שמלכי השרת עושים רצון קונם, לשמו יתברך בלבד לרומם אותו, ולהמרוממים אותו יתברך, עושה בהם שלום. וכן כתוב, ויקחו לי תרומה לשמי. טוב, אז עכשיו זה כבר העבודה הכי גדולה. ויקחו לי תרומה לשמי, כן? אדם יכול לתת תרומה לשמו, לא לשם הקדוש ברוך הוא, אלא לשמו, שיכתבו עליו את השלט כזה גדול. נתרם, הכי טוב שזה בעילום שם, ובכל אופן יודעים מזה. זה הכי פיצוץ. כן? נתרם על ידי החפץ בעילום שמו. כוכבית למטה, בגימטריה כך וכך, בזה יושב ליד רובן בצד ימין של הדלת. והשלט גם מעל הראש שלו עם חיצים למטה, כן? נתרם ל... אז... לתת תרומה לשמי זה לתת תרומה לשם השם יתברך. וזה גם לתת תרומה וגם לאפשר גם לאחרים לתת תרומה, לא רק אתה, גם הוא. השלמות, על זה יכולים להתאחד, השלמות תמיד נמצא בכללות בני ישראל, רק בכל עת שנעשים אחד, מתעורר הנדיבות. כמו במלחמה, זמן מלחמה, כולם אחד. זה גם זמן שמעורר את הנדיבות בכלל ישראל, כן? מאוד מאוד, לא רק ב, לא רק בשדה הקרב, בכלל. כולם נורא נורא נדיבים, ועוזרים אחד לשני וכו' וכו'. ולכן כתיב, וכן תעשו לדורות, שלעולם יש נדיבות זאת בכלל ישראל, ולזה הנדיבות זכו בני ישראל בקבלת התורה. כן? שזה הפוך מהמצריות, מהעבדות. הרי עבד, מה הוא דואג? דואג בעיקר לעצמו. זה מה שעבד עסוק. ולהיות נדיב, אברהם נקרא נדיב. מה יפו פעמייך בנעלים? בת נדיב. בת ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. כי אברהם כל הזמן עסוק בלהעביר את השפע לאחרים. להעביר את השפע לאחרים. כן. דרך אגב, אני אגיד לכם וורד שהתחדש לי קצת. אנחנו עכשיו נכנסים לאדר א', אדר הראשון. כתוב בסידורים במוסף, שאומרים, התחדש לנו את החודש הזה לטובה לברכה, לסיום ושמחה, לשלום נחמה, ויש ב... מה? וכתוב שם בסוגריים, ובשנים מעוברות צריך להוסיף, ולכפרת פשע. נכון? למה? למה צריך להוסיף ולכפרת פשע בשנה מעוברת? אז התשובה על פי הפשט היא בגלל ש... כשהיו מעברים את השנה על פי בית דין, אז כל שנה היית בודק אם צריך להעביר אותה או לא צריך להעביר אותה, ומחליט. מאז שאנחנו נמצאים בלוח, שכל 19 שנה יש 8 מעוברות, גוח עדזת, השנה השלישית, השישית, השמינית, ה-11, ה-14, ה-17 וה-19, הם שנים מעוברות, אנחנו דרך אגב עכשיו בשנה ה-17, שנה ה-17 במחזור, אז כאילו זה מחזורי. אבל יכול להיות שמצד האמת, אם היה מקדשים על פי הראייה, לא היה צריך להעביר את השנה עכשיו. אז אם אנחנו בעצם מעברים את השנה בזמן שלא צריך להעביר אותה, מה יוצא? פשע. שאנחנו אוכלים חמץ בפסח. נכון? אז צריך להגיד כפרת פשע. אבל חשבתי על משהו אחר. איך זה להיות אדר ראשון? תאומים זהים, אחד מוצלח, פורים, זה זין והכל, ואחד כמעט. אתה דומה לאח שלך, חבל שאתה לא אח שלך. כן, כאילו, אתם נורא מזכירים, יש לי איזה חבר שיש לו אח, הם לא תאומים, הם מאוד מאוד דומים. יש לו אח מאוד מאוד, תותח, חבל על הזמן. אז היינו ביחד במילואים, עצרנו באיזה קיבוץ, אז בא איזה קיבוץ, אני אומר לו, תגיד לי, אתה יובל? לא, לא, אני אלון. אה, חבל שאתה לא יובל. יובל זה חבל על הזמן. חבל שאתה לא... ביטל אותו לגמרי, עשה אותו. אז איך זה בתאומים? אתה יודע, יש תאומים זהים. תאומים זהים. אחד הוא כזה נורא מוצלח, והשני הוא כמעט, הוא מזכיר את אחיו, אבל הוא לא. זה לכאורה, מערכת היחסים בין אדר ראשון לאדר שני. אדר ראשון הוא אדר כמעט, כן? כמעט פורים. אך, אם היה עכשיו... אם לא היה השנה מעוברת, כבר היינו בפורים. אם לא היה... כפרת פשע בתרגום סימולטני, כפורת זה כיסוי, פשע זה שפע. כיסוי השפע. איך אנחנו לא רואים את השפע באדר ראשון, כי אנחנו כל הזמן משווים אותו לאדר שני. כל הזמן. לא, לא. מה, אתה נמדת באדר ראשון? אני, יש לי ילדה, נמדה בתתווה באדר א'. אני ודאי רואה את השפע. יש להם הולדת רק 3 שנים. כל 3 שנים מקבלת מתנה. אין לה... אה? אז טוב, איך הגענו לזה? וכן, תעשו לו דורות, ולעולם יש נדיבות זאת בכלל ישראל, ולזה הנדיבות זכו בני ישראל בקבלת התורה. להיות נדיב. זה שכתוב במדרש, לקח טוב, נתתי, וכן כתוב אף לסוררים לשכון וכולי, שעל ידי קבלת התורה נשאר נדיבות זאת בלב ישראל, שאינם יכולים לאבד זאת לעולם. אנחנו עם נדיב. נדיבות הכוונה, מוכנות לתת, ככה להעניק לאחרים וכולי וכולי. בואו נדלג לפסקה השנייה כאן. במדרש, אני ישנה בליבי ער, עד מתי אהיה מתהלך מבחוץ, עשה לי משכן. שזה השיר של ביני לנדאו, כן? כאילו, משכן, כן. עד מתי אני אהיה בחוץ. העניין הוא, כי המשכן וכליו, הכל הם הערות השייכים לנפשות בני ישראל, שיש לכל איש ישראל שורש למעלה, וצריך לתקן הנפש למטה, להיות כלי לקבל הערות המיוחדים אליו. כלומר, אנחנו בעצם, אנחנו בונים משכן, בונים כלים, בונים כלים. התכלית של הכלים האלו זה לקבל הערות. הערות מלמעלה. והכלי בפני עצמו אין לו שום ערך. כל הערך של הכלי זה שהוא שורר עליו האור האלוהי. ובעצם המשכן שבונים, המשכן הפיזי, הוא איזה מין בבואה או סוג של שיקוף למשכן שכל אחד מאיתנו צריך לבנות, כן, בליבנו פנימה. כמו שהזכרנו את השיר, משכן אבנה לך בליבי, למען תוכלי לנוח מנדודייך, שיר יפה מאוד של ביני לנדאו. אז ואיך בונים משכן? איך בונים משכן? לוקחים את הכלים שכל אחד מאיתנו קיבל, הכלים הלוהם, הכישרונות שלנו, היכולות שלנו, כוחות החיים עצמם, ואותם מחברים אל האור האלוקי. כן? הוא, בפסקה הקודמת הוא דיבר על זה, לכן אתם יודעים שאת איסורי למתת מלאכות בשבת לומדים מן המשכן. כלומר, דווקא בעשיית המשכן, התורה מפרטת את כל המלאכות, ללמדך שזה המקום שצריך להוציא בו את הכוחות אל הפועל, בעבודת השם. שמה תופת, תאכל, תבשל, תצייר, תשחט, כאילו, תביא את כל הממדים של המלאכות לידי ביטוי. שם. תצור עוש, כן. חברות
כאילו, בנכון בפרשת, זה קודם כל הכלים, ואז המשכן.
נכון.
שזה כביכול הפוך ממה שאנחנו, נגיד, הלכנו עכשיו הולכים לבנות בית. קודם כל לבנות הבית, ואז נכנס את הכלים פנימה.
נכון. נכון, אז מה שאתה מאיר, זה המדרש כבר מאיר כאן את הוויכוח כביכול בין משה לבין בצלאל. משה אומר לבצלאל, תעשה כך וכך, קודם כל את הכלים ואז את המשכן. ואז בצלאל אומר למשה רבי, אתה בטוח שככה שמעת? אולי שמעת הפוך, אולי שמעת שקודם כל נבנה את המשכן ואז נכניס את הכלים. לאן אני אכניס את הכלים אם אני לא עושה את המשכן? ואז משה אומר לבצלאל, יפה מאוד, מה, בצלאל היית? איך אתה יודע? מה, היית שם בשיחה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, צוטטת עלה? מסבירים את זה בעומק, שמשה רבנו מתחיל מהכלים, כי משה רבנו הוא מהות. אז הוא מיד מתחיל מן המהויות. ואחרי זה הוא יוצא החוצה. כאילו הוא עולם הבא, משה רבנו. אז הוא מיד מתחיל בכלים. איזה כלים מתחיל ראשון? אהרון, מתחילים מהארון. נכון? מתחיל מהארון, מתחיל מהארון, אפילו הרמב״ם אומר שזה לא כלי. הרמב״ם לא מונה את הארון בהלכות עבודת המקדש, הרמב״ם מונה את המצווה לעשות כלים, את הארון הוא לא מונה, כי כנראה שהארון הוא לא כלי עבודה, אלא הוא פשוט השראת שכינה. השראת שכינה. אז משם משה רבנו מתחיל. בצלאל אומר לו, אנחנו כאן בעולם הצל, אנחנו לא באור כמוך, אנחנו בצל אל, אז בעולם הצל קודם כל בונים, קודם כל בונים את הבית, ולתוכם מכניסים את הכלים. אבל זה לא סתם. כל פנים, אומר כאן אספס האימס, כי המשכן וכליו הכל הם ההערות השייכים לנפשות בני ישראל, שיש לכל איש ישראל שורש למעלה, וצריך לתקן הנפש למטה, להיות כלי, לקבל הערות המיוחדים אליו. ומכל שכן בקרלות בני ישראל למטה, שהם כלי לקבל הקדושה, רק על ידי החטא נפלו הנפשות. אף על פי כן, למרות שאנחנו נפלנו ואנחנו ישנים, ליבי ער, ונתן להם עצה על ידי המשכן וכליו, שיוכלו להתקן עצמם, להיות כלי לקבל הערת השכינה, כמו שכתוב ושכנתי בתוכם. אתה בונה משכן בחוץ, אבל אתה גם בונה משכן בפנים. אתה בונה ארון בחוץ, אבל אתה גם בונה בתוכך ארון, שזה הראש, שהוא משכן החוכמה וכו'. אתה בונה מנורה בחוץ, אבל אתה גם בונה מנורה בפנים. כן? יש מכיר בסידורים של הרב אליהו, אז יש פה? תביא רגע סידור כל אליהו, שמה. לא, הסידור קוד אליהו הגדול. יש פה? אז יש שם בסידור, בהתחלה, אדם צריך לראות את עצמו מדור לשכינה, ולראות את הראש שלו כאילו זה ארון הברית, וממש הוא כאילו מתאר את הכלים. מסדר את זה שם לפי הספירות. כוח. הנה, תראו. מספיק אחד, תודה. תודה, ואני מסתכלו, אני מקווה שנמצא את זה מהר. הנה. ראוי לאדם תמיד לכוון ולהעריך את עצמו כאילו הוא מדור וכיסא אל האצילות הקדוש. כן? אז הנה הוא אומר, כאילו... הגולגולת, זה הכתר, המוח ימין, זה השם הזה, כאילו כל האדם הוא מסדר את הספירות לפי כאילו שמות הקודש וכו'. כלומר, האדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא משכן. ובאמת יש הקבלה מדויקת בין הכלים לבין האדם. הארון הברית זה מקביל למוח, המנורה, שבעה פתחים, שבעה קנים של המנורה, זה שבעת פתחי הגולגולת, מחוברת למקשה אחת, לציר מרכזי פה שעולה, שזה קנה הנשימה וקנה הוושת, עם בסיס, שזה בעצם כנגד הלב, בסיס המנורה. השולחן, זה כל איברי העיכול והאכילה, יורדים למטה. אחרי זה המזבח, אש. אש זה כוח המין, זה עמידת היסוד. יש במזבח גם יסוד המזבח. יורדים עוד למטה, יש לנו את הגב, שזה הצי שיטים עומדים, הזקיפות כגב. עוד למטה, זה האדנים, שעליהם הכל עומד. כן? יש עוד כלים באמצע שדילגתי עליהם, מזבח הקטורת וכאלה, אבל בגדול זה הרצף. אז ממש אפשר לראות את זה, איך המשכן הוא פשוט בתוכנו. בתוכנו, ולכן באמת הוא אומר, כתוב ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם ולא בתוכו. לא, זה השיר. הרב הוטנר, לא פסוק. וכמו כן הוא בכל המצוות, גם אתה! שאין לנו משכן ומקדש, מכל מקום המצוות הם גם כן דרכים לפתוח הלבבות, להיות כלים לקבל הערות המצוות. האדם עצמו נהיה משכן. ובספר רבנו בחיי צריך להיות פה, מביא על הג' מדרגות. חצר, היכל וקודש קודשים, שהם בחינת מוח לב כבד. המוח זה קודש הקודשים. צריך להיזהר. בנפש החיים אומר, מחשבה זרה שנכנסת למוח זה יותר גרוע מטיטוס בקודש הקודשים. כי טיטוס הוא גולם, הוא לא מבין כלום, מה... אבל אדם מישראל שמתמא את המחשבות שלו, זה יותר גרוע מטיטוס וקודש הקודשים, כי המוח הוא קודש, הוא האכל. הוא הקודש הקודשים, סליחה. וכן הוא בנפש האדם, הוא מצוות תפילין וציצית, גם כן מיוחדים לאלה הגים במדרגות. ציצית זה כל היריעות של המשכן, אנחנו עוטפים את עצמנו ביריעות המשכן, כמובן, ותחלת, והרגמן, ותחלת, כן, כתוב תחלת, אז אם אפשר. טוב, אני רוצה לעשות כאן פרסומת לתחלת, אבל כמובן שהתחלת זה דבר חשוב מאוד. וכן הוא בנפש האדם, הוא מצוות תפילין וציצית, הם גם כן מיוחדים לאלה הגים במדרגות, תפילין של ראש במוח, תפילין של יד בלב, ציצית כנפי בגדיהם בכבד, וכמו כן ג' פרשיות שבקריאת שמע, מתקן כל הקומה של האדם, כמו שכתוב בספרי קודש. ופרשה ראשונה במוח וראש, בחינת תפילין של ראש, ושנייה בלב תפילין של יד. וגם שבשניהם נזכר תפילין של ראש ושל יד, משום שכל המדרגות כלולים זה בזה, הכל כלול אחד בשני. אבל עיקר מיוחד תפילין של ראש בראשונה ושל יד בשנייה, ושלישית פרשת ציצית. וגם ג' בקיצור יש מלא דברים שהם כנגד מוח לב כבד, שזה ראשי תיבות מלך, מלך משכן, מוח לב כבד, קודש הקודשים, היכל, חצר. צריך לתקן כל אחד מהם, יש מצוות כנגד כל חלק, יש מצוות כנגד המוח, כנגד המחשבה, יש מצוות כנגד הרצון, יש מצוות כנגד כוחות הגוף החיצוניים. וכמו כן הם בבחינת נפש, רוח ונשמה שבאדם. וכפי תיקון המצוות, כך מאירים נפש, רוח, נשמה באדם. אם המשכן, הרי מתי המשכן לא עלינו נחרב? המשכן נחרב, בספר שמואל אנחנו קוראים, כשבני אלי הם בני בליעל, לא ידעו את השם, במקום להיות בני עלייה, לגרום לכולם לעלות, כשעולים למשכן אז ככה מתעלים, הם בני בליעל, הם גורמים אי עלייה, אדם מגיע למשכן והוא מרגיש שהוא הגיע לזה מקום של ביזנס, של עסקים, ואומרים לו קח תור, תבוא מחר, היום סגור, תביא קודם כל את הכסף, קודם כל תשלם, אחרי זה, זה, כל מיני דברים כאלה, אז אנחנו פשוט מפסיקים להגיע למשכן. אז המשכן נחרב כשההערה מסתלקת ממנו, הוא לא מחזיק מעמד מצד עצמו. כנראה לגבי האדם, כשמקיימים מצווה, המצווה נעשית לשם יחוד קודש הבריחו, להתחבר להשם יתברך, ושהאור הזה יאיר בכלים, אז זה מאיר. אז נרן חי מאירים בגוף האדם הזה, האדם באמת נפח להיות משכן. והמצוות מאירות בו. חלק מהעובדה שאנחנו משכן, האדם, זה המצוות הקבורה. שזה מעניין שגם המשכן, לפי, יש ברייטה שנקראת ברייטה דמלכת המשכן. והיא מתארת מה קרה לכלי המשכן, איפה קברו אותה. כי המשכן כולו קיים. דבר לא הלכנו לאיבוד, כי יש לנו כלל שמה שעשה משה רבנו לא יכולה לשלוט בו יד. אז המשכן כולו קיים. והוא קבור. מכיוון שה... מה? איפה הוא קבור? אני אחרי שהוא, אני אגיד לך, אני לא צריך פשוט באינטרנט שלא ירוצו כולם. אז... הוא קבור במטמוניות הכלכלות בהר הבית. מה? מה אתה אומר? אתה יודע איפה? המדרש אומר ככה, המדרש אומר שכבר יאשיהו המלך גנז את ארון הברית. הוא כבר גנז את ארון הברית. המדרש אומר שכשבנו את בית המקדש, כששלמה בונה את בית המקדש, אז הוא גונז את הקרשים ואת היריעות ואת המזבח שעשה משה ובצלאל, הוא גונז אותם כי כבר אין בהם צורך, את המנורה הוא מעביר. את המנורה שעשה משה וגם כנראה את מזבח הקטורת ואת הארון. יאשיהו המלך גונז את הארון, והארון כבר גנוז מבית בית ראשון, וכנראה גם את המנורה. גם את המנורה טיטוס לוקח את הכלים שעשו בימי בית שני, הוא ודאי לוקח אותם, אנחנו יודעים. אבל הכלים שעשה משה במדבר, לא שלטה בהם יד. אין אפשרות לבשר ואדם לגעת בדברים שעשה משה רבן. וזה עדיין שם, ממתין לעמיאל שיגלה ויחפור את זה. למקדש, למשיח, בעזרת השם. אז לכן, וכפי תיקון המצוות, כך מאירים נרן באדם, ודאי במשכן ומקדש ניתן חיות בנרן, בנפש רוח ונשמה, מוח, לב וכבד של כל איש ישראל, נקודה. וגם אתה תפילות כנגד תמידין, פירוש, על די שתוקקות לעבודת המקדש, מתעוררין אותן הערות. עבודת המקדש הייתה, אדם היה מגיע, אולי צריך להתאמץ. הגעת למקום שהרגשת מיד מחובר. קרה לכם דבר כזה פעם? השבוע הייתה לי איזה... הקדוש ברוך הוא ריחם עליי השבוע, ופתח לי פתח לתפילה. ממש העיר לי תפילה, דווקא ממקום לא צפוי. נסעתי ביום ראשון לירושלים, דרך כלל נתפלל כאן ב-8:10, אבל היה איזה אוטו שנשרף שם בחלף שורש, איזה אוטו עלה באש, ועמדנו מלטרון. עומדים, לא זזים, קמים לאט לאט. כבר היה 8:20 על השעון, אנחנו עוד בשער הגיא, אז אמרתי, תפילה בבניין היום כבר לא יהיה, אתה צריך להתפלל, תכף יעבור זמן קירת שמע. הצלתי את התפילה, נחלתי להתפלל באוטובוס. בגלל שזה באוטובוס וכל זה, אז התפללתי טיפה בקול. רק אני שמעתי, אבל כי זה כדי שאני אשמע, וזה, פעילה, תביא תפילה כזאת, נפתח לי תפילה, משהו. הרגשתי שאני... ואתם יודעים איך זה, איך שאתה מתחיל זה, פתאום הפקק נפתח. רגע, שלא ייגמר הפקק, אני צריך עוד לגמור את ה... כן, אז תפילות, דווקא השתוקקות, אז ככה הרגשתי איזה ניצוץ כזה מבית המקדש, שאתה מגיע, אתה מגיע לתפילה והיא לא דורשת ממך מאמץ, היא זורמת, היא... הכל ככה פתוח. פעם בכמה זמן זוכרים לדבר כזה. פירוש על ידי השתוקקות לעבודת המקדש, מתעוררים אותן הערות. שהרי גם אז היו ישראל במעמדן, שלא עשו כלום, כן, ישראל שהיו בדבר שנקרא מעמד, נציגים של כלל ישראל בבית המקדש, רק שהיו מתדבקים באהבה ורצון בעבודת הכהנים והלוויים, ובזה, ביכולת להידבק, יש לנו חלק גם אתה. וחז"ל למדו מי תשמרו להקריב, שיהיו עומדים על גבם. כשהכהנים מקריבים את המקדש, היו, את הקורבנות, היו נציגים מעם ישראל, שהיו עומדים על גבי הקורבן ורואים את זה. היינו לצפות ולהשתוקק לעבודת המקדש. לצפות למשכן. איך מצפים למשכן? קודם כל שאנחנו עושים את עצמנו משכן. זה נתקן גם בתפילה, ויתכן לומר מה שכתוב מעט כל איש שרדבנו ליבו, כי המשכן נעשה על ידי הנדיבות שנמצא בבני ישראל בכל הדורות. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. כל איש בכל הדורות. זה היה משכן הנדיבות. הרצון להתקרב, ההשתוקקות, שנצליח לעשות כאן איזה מקום ששכינה תוכל לשרות. אז לקחו את כל הנדיבות מכל ה... כמו שרב שלמה אלה מסביר, מה זה אהבת עולם תביא להם, נגיד מחר בתפילה. אהבת עולם תביא להם וברית אבות הבנים תזכור. אז אהבת עולם זה, אפשר להגיד, כאילו, אהבה נצחית, internal love, מה שקוראים. הוא אומר, אהבת עולם, פירוש אחר זה, אם תיקח את כל האהבה שקיימת כרגע בעולם, ותרכז אותה ככה. כי המשכן נעשה על ידי הנדיבות שנמצא בבני ישראל בכל הדורות, כי הקדוש ברוך הוא בוחן כליות, כלית המדרשות, עד שלא נוצרה מחשבה שבאדם, הקדוש ברוך הוא ראה ומצרפה למעשה. ולכן נשאר הערה ממשכן ומקדש לכל הדורות, כמו שכתוב במקום אחר, הוא פירוש וכן תעשו לדורות. יש לנו משכן. איפה הוא? בלב פנימה, בעשייה של כל אחד ואחד מאיתנו, וגם בשיר של בני לנדה. משכן אבנה לך, בלבי. שבת שלום רבותיי, היה כיף להתוועד איתכם. עסקו וימצאו, אני כאן בשבת, אז מוזמנים.